מה שלומכם? בסדר? כמה יהודים יש באוקראינה? כמה יהודים יש באוקראינה? 500, זהו? כמה?
שמעתי לך שאמרו שיש
400 אלף? 100 אלף ישראלים. יהודים או ישראלים? יש מעט מאוד יהודים באוקראינה, אני לא יודע מספר מדויק, אבל זה כמה אלפים. מעט מאוד יהודים. יש המון המון אזרחי אוקראינה שעלו לארץ ישראל במשך השנים, קיבלו אזרחות ישראלית וחזרו לאוקראינה. וזה קוראים להם אזרחים ישראלים שבאוקראינה. רובם המוחלט הם לא יהודים וגם לא, אף פעם לא חיו בארץ ישראל לתקופה ארוכה. שנפל מסך הברזל הרבה אנשים מרוסיה ואוקראינה, שהיה להם איזו זכות השיבה בגלל סבא יהודי וכל מיני כאלה. הלו, מה אכפת? עוד איזה דרכון, עוד איזה אזרחות. מקסימום, יום אחד יהיה מלחמה ברוסיה ואוקראינה, יהיה לנו דרכון, נוכל לעלות לארץ ישראל מהר. אז זה לא דבר כזה פשוט שרוצים לעלות. מדובר להביא לפה עשרות אלפי גויים עם אזרחות ישראלית. מה שכן, אם יש שם יהודים, ודאי צריך לעשות כל דבר להציל אותם. אבל אוקראינה זה מקום שיהודים אין להם מה לחפש שם. או שכן, לא יודע, אתם חושבות שיש מה לחפש שם? חוץ מרבי נחמן, רבי נחמן זה שם, לא? כן, זה מי שרוצה שצלח רבי נחמן, אבל אין ליהודים מה לחפש שם. אתם יודעים שהצבא, כן, שצבא גרמניה הנאצית הגיע לאוקראינה, כשהנאצים הגיעו לאוקראינה עם הטנקים שלהם, איך האוקראינים הגיבו? יצאו אליהם עם לחם טרי, מלח, יין וזה, באו, קיבלו את פניהם של הלוחמים הנאצים. לא כל כך ידועים סיפורים על חסידי אומות עולם מאוקראינה. יש לנו חשבון ארוך עם אוקראינה, המון המון המון, גם יהודי נשפך שם. זה ודאי לא מקום חשוב לעם ישראל. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אנחנו עלולים להתבלבל. אתם קוראות עיתונים של שבת? אלונים, סליחה, אלונים. אני פשוט פגשתי אלון, אני חושב שהוא היה גם לא מהשבת האחרונה, מהשבת לפני זה. המרכז היהודי הגדול בעולם נמצא באוקראינה. לא ראיתם את האלון הזה? כותרת. המרכז היהודי הגדול בעולם נקרא נמצא באוקראינה. כמה יהודים אוקראינים מאוד מאוד עמידים כנראה, בנו שם איזשהו מבנה, יש שם ציור, זה נראה כמו מגדלי התאומים פי ארבע. שבע מגדלים אדירים, אדירים, אדירים. ביום ראשון, אז המגדל הראשון, הוא כולו מואר מבחוץ, אם נראה כאלה. ביום שני, המגדל השני מואר. ביום שלישי, המגדל השלישי מואר. בשבת כל שבעת המגדלים מוארים, כי זה שבת קודש, צריך לדעת שזה יום השביעי. ויש שם תלמוד תורה, וגן ילדים, וכולל, ומרכז קירוב, ובית ספר לבנות, וזקני, הכל מרכז היהודי הגדול ביותר בעולם. אז אני לא חושב ככה. המרכז היהודי הגדול ביותר בעולם הוא בארץ ישראל, הוא בירושלים, הוא בכל ארץ ישראל. מה זה מרכז יהודי? זה שאני בונה בניין מאוד 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 גדול, שמשרת כמה אלפי יהודים. אין בית כנסת אחד שמשרת אלפי יהודים בארץ ישראל, נכון? אבל זה לא, המרכז היהודי הוא פה. מרכז החיים של עם ישראל הוא פה. כן? אסור להתבלבל בדבר הזה. אם יש יהודים באוקראינה, חובה שיהיו להם מוסדות ובתי כנסת וחבדניקים שמוסרים את הנפש. ודאי, צריך לדאוג ליהודי בכל מקום, לבנות במרכז יהודי. אבל האמירה שיש פה את המרכז היהודי גדול ביותר בעולם, רגע, אז מה אתה חושב על מקומה של ארץ ישראל בחיים שלה? מה ירושלים בעיניך? זה פשוט בלבול. זה בלבול גדול, זה בלבול של גלות. כן? מה היה הכותרת? מנהטן דקדושה. ככה היה כתוב, כותרת משנה. אז גם ככה אמרו לפני 250 שנה על ירושלים דליטה. וגדולי ישראל יצאו נגד זה. מה זה ירושלים דליטה? ליטה היה עיר של חכמים וזה, גם אגב מבין היה שם האזור, משהו. נכון, באמת, יש שם המון חכמים והרבה תורה יצאה משם. אבל ירושלים זה ירושלים, וארץ ישראל זה ארץ ישראל, זה ארץ חיינו. עם ישראל בגלות, חזקאל אומר, עצמות יבשות. זה לא חיים, זה לא חיים. זה חיים שומקים, לא חיים שלמים. אומר הגאון מווילנה הרבה שנים אחרי יזכאל הנביא, לא עצמות יבשות, רקב, ריקבון של עצמות. זה לא חיים, עם ישראל לא חי בגלות. הוא נשלח לגלות כעונש, אתם יודעות את זה. הבית המקדש נחרב ונשלחנו לגלות כעונש. זה כתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל. זה לא לכתחילה, זה לא המקום של עם ישראל. כן? לא הלכתית, לא רוחנית, לא... זה לא המקום שלנו. זה חשוב להגיד את זה. זה מאוד כאב לי הכותרת הזאת. אני מוצאת את מדבר את זה בכל מקום. מה פתאום אוקראינה? שם יהודים, כי הם עובדים שם, בסדר, צריך לדאוג להם, בקהילות, במקוואות, וכל מה שצריכים. אבל עם איזה מין יומרה? גם ברוקלין זה המרכז היהודי הגדול בעולם? למה? כי יש שם המון בתי כנסת וישירות. אז מה? זה הכל לא אמור להיות שם בכלל. לא אמור להיות. כל כמה זמן יש בין כותרת, חנכו את הבית כנסת העתיק בווילנה מחדש, אחרי 200 שנה. מי ביקש? בשביל מה? בתי כנסיות שבחוץ לארץ אין בהם קדושה. אפשר להפוך אותם למחסן. אין בהם קדושה. הלכתית. ואם אין שם יהודים, אין שום עניין, להדליק שם את האור ולהתחיל לעשות שיפוץ במיליונים. ולהגיד, חנכנו. מה חנכנו? זה לא לחנוך בית כנסת, זה להתחפר בגלות. אנחנו בארץ ישראל צריכים להבין את זה, לחלום את זה, לדבר את זה, להרגיש את זה, בכבוד גדול לבני הגלות, יהודים שנמצאים בחוץ לארץ, אבל לא להתבייש. לא להתבייש להגיד את זה. כן? פעם הסוכנות היהודית עשתה את זה. הסוכנות היהודית הייתה מסתובבת בה, שהייתה שולחת שליחים של הסוכנות היהודית. לפני 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, משפחה ישראלית, עוברת לקהילה בלונדון, לשנה, ושנה שלמה חופרת לקהילה שם, תעלו לארץ ישראל, תעלו לארץ ישראל, תעלו לארץ ישראל. כן? עכשיו, לא נעים, וזה אז כבר לא אומר את זה, סוכנות יהודית לא אומרת את זה. גם משרד התפוצות לא אומר את זה. הוא שומר הקשר עם התפוצות, נותן מערכות חינוך, שולח מורים ומורות לתפוצות. להגיד בפה מלא, הגיע הזמן לחזור הביתה. לא להתבייש בזה. לא להתבייש בדבר הזה. זה כתוב בכל מקום. כל החז"ל מלאים בזה. כתוב באחד מהאגרות של הרב קוק, אין פרשה אחת בזוהר שארץ ישראל לא מצוינת שם. כן? הרב קוק כמובן מלא בזה, בטח פגשתם את הדברים. ארץ ישראל. למדתם על ארץ ישראל? בטוח שלמדתם על ארץ. כן? לא, אני... להבין. אין חיים רוחניים בלי ארץ ישראל. לחיות בחוץ לארץ זה לגור בתוך בור. בור גלותינו. אז זה לא מרכז יהודי, זה מקלט יהודי. מקלט מאוד גדול. אבל צריך לבוא הביתה. אמרו, טוב, אני שמח שלא ראיתם את האלון הזה. אני מאוד הזדעזעתי מזה. זה... טוב, סליחה, אני... מרחשי ליבי משתף אתכם, גם יש אגרות של הרב, לתבוע את אלבונה של ארץ ישראל. כן? כי היהודים בגלות אומרו, טוב, ארץ ישראל זה מסכנים שם. שם. מסכנים שם וזה, זה לפני 100 שנה, לפני 120 שנה, ארץ יושבי ארץ ישראל, אליהם כסף, אליהם זה, הכל שם קורס, ארץ ישראל מסגשגת וכו'. ודאי, שאנשים אומרים, מה לא, יש לי דירה בירושלים, אני מבקר ב3-4 פעמים בשנה, ואני חי לי את החיים שלי שם בבוסטון, באנגליה, ולא יודע איפה. אין דבר כזה, אין מה לחפש שם. אין מה לחפש שם. היה תמיד חכם אחד, הרב יהושע צוקרמן. זכיתי ללמוד אותו המון המון שנים, והוא הקים מהארץ, נפטר לפני כמה חודשים, ישיבה תיכונית בבלגיה. אנטוורפן, אנטוורפן קוראים לזה, ואת כל הצוות שם, ראש ישיבה הוא שלח מהארץ, וכל 3 שנים הוא היה מחליף את הראש ישיבה. כאילו שלא יהיה איזה מישהו שיותר מדי שוקע לתוך האווירה האירופאית. 3 שנים חוזרים לארץ. המגמה של הישיבה התיכונית שם, זה לסגור את הקהילה. לדאוג לזה שכל המשפחות יעלו. כן? כיום, בישיבה התיכונית הזאת, יש ילד או שתיים בכל שכבה. ישיבה תיכונית מסגשגת. מצד האמת, היא מצליחה. היו שם כיתות של 30, עכשיו יש כיתות של 2. זה אומר שהבינו את המסר, סוגרים את הבס, זו קהילה. גם בצרפת, שמו קהילות, סגרו את הבס, תעלו לארץ ישראל. גם באמריקה היו קהילות כאלה לפני 40 שנה. חצאי קהילות שעלו, קהילות שלמות שעלו. עכשיו לא, בונים מרכזים, מרכזים. אז אני לא בעין רעה על אנשים, לא בטרוניה על אנשים, אבל צריך להגיד את האמת. נחזור הביתה. זהו, זה לא הבית שלנו שם. טוב, כן, סליחה, רציתי לשאול שאלה?
מה קורה לאנשים, כאילו, לחשוב ככה,
או שהם חושבים שזה מצווה. בסדר, יש הרבה מצוות שהם לא עושים. הם לא יכולים לבוא בית מקדש, אומר, זה, אומרים, בסדר, מה, צריך חינוך יהודי? יש פה חינוך יהודי. צריך מקום כשר? יש פה כשר. נוח להם. נוחות, התרגלות, לא, לא, לא מכירים, כן? זה גם לא קל לעלות לארץ ישראל, כן? אבל זה פשוט טעות. הטעות היא, זה שהם חושבים ככה, זה ברור, כי כבר 1800 שנה עם ישראל בגלות, ושם הם התרגלו לחיות. אבל זה, עכשיו, צריך לפתוח את הפה ולומר, ולפני 250 שנה, אור החיים הקדוש. הוא בא בתביעה כלפי הרבנים של הקהילות בחוץ לארץ, בתוך הפירוש, נראה לי בפרשת בחוקותיי. הוא אומר, החכמים שלא יוכיחו את ישראל ויאמרו להם לעלות לארץ ישראל, אור חיים הקדוש סגר את הבסטה, לקח מזוודות ועלה לארץ ישראל. יש בית כנסת אור חיים, בעיר העתיקה, בית מדרש של אור חיים הקדוש. הוא אמר, החכמים שלא יגידו לעם ישראל את ישראל, ייתנו את הדין. ככה הוא אומר, ייתנו את הדין. כי עם ישראל בגלות, מאות שנים, אז הוא כבר התרגל. בפולין היו 900 שנה, בספרד גם כן כמות כזאת שנים. היו שנים, החכמים שיודעים מה זה ארץ ישראל, מנהיגי הדור, פרנסי הדור, רבנים, צריך להגיד, לא, ייתנו את הדין הזה. צריך להגיד, יש לכם דודים או בני דודים וזה, בעדינות וזה, אבל להגיד, אולי תבואו הביתה. הגיע הזמן לבוא הביתה. להדגיש את הביתה הזאת. הביתה. פה זה הבית. שם זה לא הבית. טוב, לא התכוונתי לדבר על ארץ ישראל וזה, אבל אנחנו בתפארת ישראל בפרק שישי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. אשריכם שאתם גורות בארץ ישראל. זה לא מובן מאליו. חצי מהעם ישראל לא פה. ואנחנו צריכים אותם. לא רק להם יהיה יותר טוב בארץ ישראל, לארץ ישראל יהיה יותר טוב שהם יהיו פה. רחל מבכה על כולם. והיא רוצה שכולם יחזרו. שכל עם ישראל יחזרו, תשרה השכינה. ותתקרב הגאולה. והבדואים לא ישתלטו כך הרבה קרקעות. הרבה הרבה דברים, יהיה ברכה, תהיה ברכה גדולה. בניו יורק בלבד, 2.5 מיליון שומרי שבת. עכשיו במדינת ישראל מקבלת 2.5 מיליון שומרי שבת. בום. כן? עד איך אפשר לקלוט דבר כזה, צריך... זה... צריך לעודד עלייה, להתפלל, נתקע בשופר גדול לחירותינו, להתפלל קיבוץ גלויות. אנחנו צריכים אותם. עם ישראל הוא חסר, זה אחים שלנו, המשפחות שלנו. טוב, שבוע שעבר דיברנו על המאמר חז"ל של רבי חנניה בן הקשיא. נכון, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם מצוות. והמפרשים שאלו, אם השם רוצה לזכות אותנו, אז למה הוא מרבה לנו מצוות? אם הוא רוצה לזכות אותנו, להקל עלינו, לתת לנו טוב, לתת לנו שכר, מה זה, מה בא, אז שייתן לנו מעט מצוות, יהיה יותר קל, מסלול קצר יותר. למה המסלול כזה ארוך? ועכשיו, הוא הולך, בפרק הזה, בפרק שישי גם כן, הוא הולך לדבר על המצוות, אבל מזווית אחרת. הרבה מהמצוות, אנחנו יכולים מאוד להזדהות איתן. כן, אם יש ציוויים בתורה לדאוג ליתומים ואלמנות, אז כל אדם, לא רק אדם מישראל, כל אדם הוא, כן, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. הם מאוד מזדהים עם המצוות, מצוות צדקה, כן, מאוד מזדהים עם מצוות כאלה. ולמה אנחנו מזדהים איתם? יותר מ... לא יודע, נטילת לולה, תרומות ומעשרות, עושים את זה. כי צריך לעשות את זה, זה מצווה. אבל למה עם צדקה אנחנו יותר מזדהים? יש עוד מצוות, כיבוד הורים, כן? למה אנחנו יותר מזדהים עם מצוות מסוימות? כי הן נוגעות להומניות שבנו, לרגשות האנושיים שלנו. כן? כל אדם בריא, שיש לו רגשות בריאים, נורמליים, הוא מרחם על מסכן ורוצה להועיל לו. מישהו מעוות, אז הוא מזלזל במסכנים, ולא רוצה להועיל, והוא אכזר, אבל רוב האנשים הנורמליים מרחמים. תראו ילד, ילדה הולכים ברחוב, רואים איזה קבצן, אומרים, אמא, תראי איזה מסכן. כאילו, זה הטבע האנושי, זה לרחם על המסכן. או לרחם גם על בעלי חיים. יש טבע לרחם על בעלי חיים, כן? אדם נורמלי, הוא כואב לו שבעל חיים מצטער. ודאי וודאי וודאי שכואב לו גם שאדם מצטער. רחמנות, רחמנות, חסד, אמפתיה, אנושיות. לכן חלק מהמצוות אנחנו מאוד תחבר לנו. בכלל אנחנו יכולים להגיד, הקדוש ברוך הוא באמת, הוא, יש לו לב. הוא מרחם, הוא שם לב למסכנים, לחלשים, כן, לא תענה יתום ואלמנה, יש איסורים מיוחדים. לא תונה גר, כי גר היית במצרים. אל תשים לב למיעוטים, על האוכלוסיות האלה, ליתומים, לימנות, לגירים שאין להם משפחה ואין להם גב. זה תרחם עליהם, כן? וזה נכון. במצוות האלו יש צד של רחמנות, של חסד, של אמפתיה, של רגישות, של אנושיות. אבל אנחנו עלולים לקחת את זה יותר מדי. הולכים לבוא ולהגיד, אז כנראה ש... מה, כל העיקרון של המצוות, כל הקו המנחה של המצוות, זה רחמנות, וחסד, וצדקה, ולעשות טוב לאנשים, ולבעלי חיים, ולנבראים, ו... כן? אבל יש חלק מהמצוות שאנחנו לא מזהים בהם אמפתיה או רגישות או, כן? צריך להפריש בין בשר לחלב. פתאום זה לא נוגע לי בשום דבר אנושי, זה לא שום דבר רגשי, שאין פה חסד, אין פה חיים, מתחיל להסתבך. מר"ן רוצה ללמד אותנו איך לעשות סדר ביחס שלנו למצוות. ואם אנחנו נתייחס למצוות רק כמעשים של חסד ורחמנות ו... וצדקה, אז אנחנו, התפיסה שלנו היא לא שלמה, והיא תסתבך. כן? זו הכותרת. בואו נקרא את הדברים פה במסכת ברכות, ונראה מה המהר"ל מסביר הזה. תנן בפרק אין עומדים. השם של הפרק. האומר על כן ציפור יגיעו רחמך, ועל טוב ייזכר שמך, מודים מודים, משתקין אותו עד כאן. יש פה שלוש אמירות, עוד מעט נקרא אותם שוב ונסביר, שאם חזן או כל אדם אומר אותם, משתקין אותו, מחליפים אותו, אתה לא יכול להיות חזן, אל תגיד כך. כן? מה הדבר הראשון? האומר, מי שבא ואומר בתפילה, על כן ציפור יגיעו רחמך. מה זה על כן ציפור יגיעו רחמך? לאיזה מצווה זה מרמז? לשילוח הכן. שולח תשלח, כדי שהאימא לא תראה, שאתה לוקח את הביצים או את האפרוחים, שלא יהיה לצער מזה. אז בא אדם ורוצה לשבח את הקדוש ברוך, הוא אומר, אפילו על כן ציפור, יגיעו רחמך, ודאי, בני אדם אתה מרחם. אפילו על הציפציף, אפילו על ציפור אתה מרחם. איזה אל רחמן. מה אומרים חז"ל? משתקין אותו, אל תגיד את זה. מה רע באמירה הזו? זו אמירה נפלאה. זו מצווה שהיא מורה לנו לרחם על הציפורים. זה מבטא שהשם מרחם על הציפורים. מה החיסרון? זה מצווה, אבל חז"ל אומרים, שתקין אותו. בואו נמשיך. על טוב ייזכר שמך, עוד סוג של תפילה. הקדוש ברוך אני מזכיר את שמך על כל דבר שטוב שקורה לי. ברוך השם, ברוך השם. על טוב, על דבר טוב ייזכר שמו. אני מזכיר את שמו, השתבח שמו, ברוך השם. משתקים אותו. למה משתקים אותו? משבח השם על משהו טוב. מה רע בזה? הלאה. מודים מודים, משתקין אותו. מה זה מודים מודים? הוא עומד בתפילת 18, הוא אומר מודים, מודים. הוא מכפיל את המילה, מכפיל, כן, כופל את המילה. משתקין אותו. יש פה שלוש דברים. מודים מודים, למה, לא ברור למה הוא אומר מודים מודים. כן? השני הדברים הראשונים מאוד ברורים. משבח את השם על הרחמים, ומברך את השם על הדברים הטובים שהוא קיבל, שהוא זכה להם, כמובן מהשם. אז מר"ן מביא פה בקצרה את הגמרא שמסבירה למה משתקים אותו שלושת הדברים האלה. וכאמר בגמרא, בישלמה מודים מודים, הגמרא מתחילה מהמשפט השלישי. בישלמה, ברור לנו למה מודים מודים זה חיסרון. למה? זה מחזי, זה נראה, זה נשמע כמו שתי רשויות, שתי אלוקים. מודים, מודים, כאילו יש לך שתי אלוקים. אז משאים אותך, מה אתה? יש אל אחד. מודים אנחנו לך, גם מודים אנחנו לך, וגם לך, וגם לך. זה נשמע כמו ריבוי כזה. אז זה משתקין אותו. זה ברור, זה בישלם. זה מתיישב על הדעת. הדבר הזה. ומה עם שאר האחרים? אומר ככה. ועל טוב ייזכר שמך, שאתה משבח את השם על הטוב, מה החיסרון בזה? נמי, זה גם ברור. למה? דמשמע שהוא מודה על הטובה ולא על הרעה. כל דבר שטוב עושה, זה מהשם. משהו קורה רע, אתה אומר שזה מהשם? אתה מבין שזה מהשם? אתה אומר גם זו לטובה? אתה אומר קומן דוד רחמנה לטו אביד? הוא אומר, לא, אם זה משהו רע, אז כנראה זה מישהו אחר עשה את זה. איזה אל רע או איזה משהו. אתה לא מבין שגם הטוב, כמו שהטוב בא מהשם, גם הרע בא מהשם. כן? וזה מה שהוא מצטט פה משנה. ותן חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. אתה מברך על הטובה, ברוך השם, תודה רבה, על הטובה, גם על הרעה. אתה לא מודה על הרעה, אבל אתה מברך על הרעה. מה מברכים על הרעה? לא עלינו, לא על אף אחד. ברוך דיין האמת. כן? לא, זה לא הודעה. אבל זה לברך, לא מברך תודה רבה על זה, אבל שזה מהשם. כשם שאדם יודע שהטובה זה מהשם, הוא צריך גם לדעת שהרע זה מהשם. גם אם הוא לא מבין מה טוב שיצא מזה, כרגע זה רע. כן? אלא עכשיו הגמרא מגיעה למאמרה הראשונה, לציפורים. אלא על כן ציפור יגיעו רחמך? מה איתם הלא? למה לא? מה? כן ציפור יגיעו רחמך. יש מצוות שילוח הכן, הקדוש ברוך הוא על הציפורים, אז משבחים את השם, כן ציפור יגיעו רחמך, אתה כל כך רחמן השם, אפילו הציפורים אתה מרחם. מה חסר? מה חסר פה? אלא, מסבירה הגמרא שתי אפשרויות. פליגי בי נחלקו בכך תרי המוראי במערבה, שני המוראים במערבה. מערבה זו ארץ ישראל. כן? רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. נחלקו מה החיסרון ועל כן ציפור הגיעו רחמך. אחד אמר, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. מה זה מטיל קנאה במעשה בראשית? אם שאתה אומר שהשם מרחם על הציפורים, משמע שיש בריאות אחרות, שהוא לא מרחם עליהם. כי מצוות שילוח הכן, הוא לא אמר לנו את זה על אם אדם לוקח, לא יודע מה, לוקח איזה כבשה. כן? כבשה תינוקת, נולדה בת יומה. כן, זה לא כתוב, שלח תשלח את האמא, שהיא לא תראה, שהיא לא תצטער. זה לא כתוב. כן? זה כתוב דווקא על, 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 על הציפור. כן, ציפור הגיעו רחמך. אז זה כמו להגיד, שיש איזה איפה ואיפה. הקדוש ברוך הוא מרחם פה ולא מרחם פה. פה הוא דואג לציפורים ולזן השני הוא לא דואג. כלבים, חתולות, לא יודע, אבל איזשהו זן אחר הוא לא דואג. אחד אמר, וזה מה שהמהר"ל הולך בעיקר להדגיש, מפני שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות. עד כאן. זה המשפט, זו הכותרת. כשאדם משבח את השם על כן ציפור הגיעו רחמך. השם, איך אתה יורד לדיוקים כאלה, אפילו לציפורים הקטנות האלה, אתה מרחם. מה ציפור, ציפורים בזה, מה? זה לא, מי הולך בכלל, מי רוצה בכלל אפרוחים, מי רוצה ביצים של ציפור וזה, זה מציאות מאוד נדירה. אתה כל כך, אפילו על כן ציפור הגיעו רחמך. אז אומרת הגמרא, שיכול להיות שמשמע מזה, שאדם רואה שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כל ההנהגות שלו, כל ההדרכות שלו, כל המצוות שלו, כל הרצון האלוקי, זה רחמים. והוא אומר חזר, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ודאי, הוא מרחם. מקור הטוב, אב הרחמה, טוב ומיטיב לכל. אבל להגיד שכל ההנהגה שלו היא רחמים, היא לא נכונה. אלא גזרות. גזרות זה נשמע חריף. המצוות זה לא רחמים. זה לא דברים הומניים, רגישים, נגישים, שגורמים מהרגשה נעימה, ואוי, איזה מסכן, פוצים אותי על החתולה, פוצים אותי על הציפור, וזה. זה לא. התורה מלאה ברחמנות. ומצוות יש בהם המון רחמנות. כן? אבל מה שעומד ביסוד המצוות, הרצון האלוקי שעומד לפני המצוות, שממנו הוא הולך ומתגלה במצוות, זה לא מתחיל ונגמר ברחמנות. לא מתחיל ונגמר בחסד. המון חסד ורחמנות, זה לא מתחיל משם. זה מתחיל בתור גזרה. גזרה זה נשמע חריף. נכון? גזרות זה כמו גזרות היהודים, גזרות תחבטת, ומלך גוזר וזה. אבל המהר"ל, הוא שם לב שיש פה גם את המילה רחמים, וגם את המילה גזרה. בסדר? והוא רוצה להסביר את זה, שזה כמו בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. מה זה רצה לברוא את העולם? במה? במידת הדין. בגזרה. גזרת דין. גזר דין. כן? ומה הוא עשה בסוף? הוא ברא את העולם במידת הדין. הוא ברא את העולם במידת הדין. שיתף עימה. כן? ריפד אותה את מידת הדין הזאת במידת הרחב. יש פה שתי מידות אלוקיות. מידת הרחמים, אנחנו יודעים מה זה מידת הרחמים. אני אוותר לך, אני ארחם עליך, אני אדאג לך, אתה מסכן, את זה וזה, נרחם. אנחנו יודעים מה זה לרחם. אנחנו יודעים מה זה לרחם. אבל מה זה לגזור גזרה? מה זה מידת הדין? אז גזרות זה לא דבר רע. נגיד, אם יש איזו מדינה כושלת, אדם ויש לו בעיות רפואיות. הוא הולך לרופא, לא עלינו, לא אף אחד, הוא הולך לרופא, והרופא אומר לו, זהו, נגמרו המשחקים, הגעת לגיל מסוים, וזה, צק, 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 זה אסור, זה אתה חייב, זה, 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 כל בוקר לשחות, אסור לאכול את זה, תפסיק לעשן, תפסיק זה, תפסיק זה, תפסיק זה. תרחם עליי, הוא אומר לרופא, תרחם עליי, תן לי סיגריה ביום, אני לא יכול בלי, תרחם עליי. כן? הרופא הזה הוא לא רחמן, הרופא הזה הוא אכזרי, הוא גוזר גזרות נוראיות. תגידו מה אתם חושבות. אז מה הוא? הוא האבא של מרחם, הוא הכי מרחם. הרחמים הכי גדולים, לפעמים ביתים באים לידי ביטוי, בגזרות. כן? האמא אומרת עכשיו, הולכים לישון. מה וזה, ופה ושם. אם הסבתא הייתה שומרת עליי, הייתה נותנת לי מה שאני רוצה. נכון? כי הסבתא היא כולה רחמים. והאמא זה גזרות. האמא אכזרית? לא. האמא מרחמת מאוד. היא רוצה לעשות לך בן אדם. לגדל אותך כדי שתהיה זה. הסבתא, גם לסבתא יש מקום שהיא צריכה לשחרר קצת לפעמים. כן? אולי. הגזרות זה משהו, זה דבר... כשהרופא נותן את הגזרות האלה, הוא בעצם מסתכל עליך ואומר, אני נותן לך מה אמת בשבילך. מה הכי טוב והכי אמיתי והכי מדויק לטוב שלך, לטובתך. אם אני ארחם עליך, אתה לא תבריא. אתה רק תדרדר. אז הגזרות של המצוות, כן? גזרות הדין, זה בעצם האמת האלוקית, הרצונות האלוקיים, האמת. שקודמת לכל הבריאה הבאה, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותה. לכן הוא גוזר עלינו גזרות כוונה, הוא גוזר עלינו ציוויים שלא תמיד מובנים ברגש שלנו, באנושיות שלנו. לא לגמרי מסתדרים לנו. כן? אם אתה בא ואתה אומר, כן ציפור הגיעו, חמר זה ממש שאתה לוקח את כל התורה, ומנסה לקמת אותה לאיזה משהו שנעים לנו, ואנחנו מבינים את הרגישות שלו, וזה חסד ורחמים וצדקה, וכן? בגלל זה להבדיל בנצרות, יש המון המון דגש על צדקה וחסד ואנושיות, אני לא יודע כמה הם מקיימים את זה, אבל זה בדרך כלל סביב זה. ורחמנות. בתורה יש את זה גם, יש גם רחמים, חסד וכו'. אבל בעיקר, קודם כל יש גזרה. שהשם בורא את העולם, הוא לא בורא את העולם רק כדי לרחם עליהם. הוא ברא את העולם כדי לקדם אותנו. לקחת אותנו ממדרגה מסוימת, ולרומם אותנו. אם רוצים לרומם אותנו, צריך גזרות. לפני 25 שנה בערך, מדינת יוון הייתה בפשיטת רגל חריפה ביותר. עד כדי כך שלא היה שום דרך שהיא יכלה לשקם את עצמה. מבחינה כלכלית. בסדר? אז ישבו באו"ם, באונסק"ו, לא יודע, ישבו בכל הארגונים הבינלאומיים. מה עושים עם מדינת יוון? איך הוא דבר? מה עושים עם מדינת יוון? כן? אם לא רוצים לשקם אותה, זה אומר שכל מדינות העולם צריכים לתת לה איזה טריליארדים, לא יודע. הרעיון אחר. רעיון אחר. בוא ניקח את יוון, נחלק אותה לארבע. כן? תן את הרבע הזה למדינה של ידה, את הרבע הזה למדינה של ידה, זה כמו, זה מדינה קשלה, אז בוא נחלק אותה. אמרו, לא, בוא ננסה לשקם אותה. אז הביאו להנהגה שם הרבה 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 כסף, אבל אם אתה רוצה לשקם, אתה רוצה שאנשים יתחילו לעבוד. אנשים לא עבדו, זה היה שם, אז היה צריך לגזור גזרות כלכליות על האזרחים. למה? כדי לשקם את הכלכלה. טוב, האזרחים לא קיבלו את זה, עשו שם הפיכה, שרפו מכוניות וחנויות, אני לא יודע, מסתדרו בסוף, יודע, לא יודע, לא כך מטריד אותי. אבל מה המלך? אם המלך הוא רחמן, שייתן להם לא לעבוד, וייתן להם לא לשלם מיסים, ולא לעשות שום דבר, הוא רחמן. לא, הוא גזר עליהם גזרות. מעכשיו הם חופשים, כולם צריכים לעבוד, יש זה, יש הרבה דרישות, אז הוא מלך אכזר? לא, הוא רואה את הממלכה שלו במצב מסוים, הוא רואה את היעד, לאיפה הוא רוצה לקחת את הממלכה, והוא גוזר גזרות כדי להגיע לשם. בדיוק כמו הרופא, שאומר, מעכשיו אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, ותתעמל ככה, ולא תוכל ככה, וזה זה, עוד 3 חודשים תבוא אליי שוב, ונראה איפה הגזרות שלי קידמו אותך, הצמיחו אותך והחיו אותך. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, כי הוא רוצה לקחת אותנו ממדרגה א' לעוד ועוד עוד עוד מדרגות. כן? כן. רוצה לטובתנו, לטובתנו.
אבל
הקידום הזה הוא כאילו לטובתנו? ודאי, כן. הוא ברא אותנו בצורה כזאת שיש בנו חסרונות, הוא גזר עלינו את גזירות התורה שהם יכולים להשלים את החסרונות האלה אצלנו. כן? להשלים את המידות שלנו, את המעשים שלנו, את היושר שלנו, את ההטבה שלנו, להשלים את האישיות שלנו. כך הוא ברא אותנו חסרים, ונתן לנו הנחיות איך להתקדם. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים אותם, זה קשה. יש מצוות שקשה לקיים. כן? חז"ל אומרים את זה. אבל זה לא אומר שהשם הוא אכזר. לא, הוא פשוט יודע מי אנחנו ולאיפה אנחנו מסוגלים להגיע. כמו מורה או מורה, שהיא מתעקשת עם התלמיד. אם היא מרחמת על התלמיד, כמה התלמיד הזה יתקדם? כמעט כלום. אם היא אכזרית, כן? לי הייתה מורה בכיתה ד' שם ירחם. זה לא המורות של היום, זה מורות של פעם. מורים ומורות זה פרה-היסטורי, זה היה... אתם לא תאמינו לסיפורים. אבל המורה לכיתה ד' הייתה אכזרית במיוחד. וזה השנה עם התעודה הכי הכי טובה שלי, אני חושב. כן, כן, מישהו הסביר פה? כן.
אם זה ככה, אז למה לא כל המצוות קשות לנו? כי אם אתה שבחור...
תראי, לפעמים יש דברים שהם קשים לנו במעשה, יותר דורשים מאיתנו, פחות דורשים מאיתנו, לפעמים יש מצוות שהם קשים לנו לאו דווקא במעשה, אלא בהבנה. מה המשמעות שלהם? מה המשמעות של ליטול לב? מה המשמעות של להפריש תרומות במעשה? זה קשה לפעמים חוסר ההבנה, מה? לא רק קשה פיזית וההתמדה וזה. מה זה? מה התוכן פה? אז תתייחס לזה כגזרה. הקדוש ברוך הוא יודע. וזה מאתגר אותנו. אם כל המצוות היו ברורות לנו, בהירות לנו, מתיישבות לנו על הלב, אז זה פחות מאתגר. אז את אומרת שכל המצוות לא היו ברורות לנו. כן?
לא, אם המטרה של
הקדוש
ברוך הוא זה לאתגר אותנו,
כן.
למה לא כאילו... כמו שאמרנו שיש מצוות שהן מובנות לנו, כמו נגיד הצדקה, כי זה מוסר אנושי.
כן, אבל המהר"ל רוצה לקחת אותנו לזה, שלחלק בין מצוות שהן אלוקיות יותר ומצוות שהן אנושיות יותר, הוא לא מקבל את החלוקה הזאת. כלומר, למרות שחלק מהמצוות אנחנו כן מבינים יותר ברגש האנושי שלנו, כמו צדקה, רחמנות על בעלי חיים, זה לא הגישה הנכונה למצוות. כן? אני אתן לך דוגמה. יש איסור ששוחטים בהמה, ששוחטים פרה, כן? שור. יש איסור אותו ואת בנו. מכירות את האיסור הזה? אם שוחטים פרה, אסור לשחוט באותו יום את העגל שלה. אם שוחטים עגל, אסור לשחוט באותו יום את הפרה, את האימא שלה. כן? לא אותו ואת בנו. כן? את הפרה והעגל, לא שוחטים באותו יום. נכון? אז מה ישר להגיד? כן, זה כמו רחמנות על הציפורים. כאילו רחמנות, מה, לשחוט אותם לאותו יום? ככה זה נשמע. אבל אם אחד נמצא בעיר אחת, והעגל בעיר אחת והפרה בעיר אחרת, מותר לשחוט אותם באותו יום? לא. זה לא קשור לרגש של הפרה, היא לא רואה ששוחטים את העגל שלה. העגל לא רואה, זה לא עניין רגשי, הומן. כן? נגיד לך יותר מזה, זה באותו יום אסור לשחוט אותם. אז אם אני שוחט אחד מהם ב-5:27 לפני שקיעה, אני יכול לשחוט את השני ב-5:32 אחרי שקיעה. 5 דקות ביניהם. אחד מול השני אני יכול לשחוט אותם. כי זה לא באותו יום. אז רואים שהמצוות האלה שמצלצלות לנו רחמנות וחסד וצער בעלי חיים, בעצם רואים לפי הפרטי המצווה שזה לא לגמרי נכון. כן? כי אם אין זה רחמנות, זה רחמנות עד הסוף. כן? אולי בכלל לא לשחוט בעלי חיים, אתה רוצה לרחם עליהם. אז המראה רוצה לקחת אותם, שגם המצוות של צדקה, של חסד, של כל המצוות האלו, זה גם, יש לזה קודם כל גזרה. יש לזה עומק אלוקי שמרומם אותנו, עוד לפני זה שאנחנו גם מזדהים עם זה, ברגע שלנו. כן? כיבוד הורים, זה מצווה שכל אדם נורמלי, שיש לו הורים סבירים, כן? הוא מזדהה עם זה רגשית, הוא שמח בזה. יכול להיות את ההורים שלו, יכול להיות את סבתא שלו, הוא שמח בזה, זה מחזק אותו, זה מרומם אותו, אותו, אותה, כן? אז אנחנו עלולים לטעות הנה הקדוש ברוך יש לו כל מיני מצוות כאלה רגשיות, אנושיות, מראה רוצה, תצאו מזה, תצאו מזה. למה צריך לכבד הורים? גזרה, כן? עד כדי כך, כתוב בשולחן ערוך, אדם יושב בראש הקהל, בא אביו או אמו, יורקים לו בפניו, חובטים לו בראשו, זורקים את ארנקו לים, בפני כולם! שותק. אסור לו לצאת נגד ההורים שלו. עד כאן כיבוד הורים. מה כיבוד הורים פה בכלל? הוא משוגע הורי, אז למה שצריך לכבד אותו? צריך לכבד אותו. כן? שהורים אלימים בסוגיה אחרת. אבל רואים שהרמון מהמצוות האנושיות האלה, שיורדים לפרטי ההלכה שלהם, רואים שזה לא לגמרי כמו שאני הייתי עושה אותם אנושיים. אז המערב רוצה להגיד שהמקור של המצוות האלה זה המגמות האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותם. חלק מהם גם מתגלות ברחמנות. בסדר, זה ברור, זה הנושא המרכזי פה. הנושא המרכזי של המצוות, כל תרי"ג מצוות הם גזרה אלוקית. גזרה אלוקית זה לא משהו אכזרי, אלא זו חוכמה אלוקית. זה יעד אלוקי, שאנחנו לא מבינים בו. וזה שיש חלק מהמצוות שברגע שהאנושי שלנו אנחנו מזדהים איתו, זה בסדר. אבל צריך להיזהר לא להנמיך לגובה של הרגש האנושי שלנו את המצוות. כי אז אם מישהו חושב שהמצוות זה משהו אנושי ורגשי, כן? אז הוא יתחיל להגיד שיש כל מיני מצוות שהן אכזריות והן לא נכונות וצריך לוותר אותן, לוותר אותן. כן.
אבל בעצם כן יכולה לראות דברים שהם נכונות ברחמנית, אבל היא גם שיש גזרה אלוקית מעל.
בדיוק.
כאילו אם אני נגיד אומרת, כאילו נגיד המצווה של הציפור והתן,
נכון.
כל עוד זה בהבנה שיש גדרה אלוקית.
בדיוק. גם שמרחמים על עניים, על יתומים, על אלמנות, שמכבדים את ההורים, שעוזרים לזקנים, כן, צריך לכבד זקנים. זה משהו הכי אנושי שרק יכול להיות. ואדם באמת מתמלא ברגש טוב שהוא עוזר לאדם חלש. זקן או חולה, או חולה, ביקור חולים, ניחום אבלים. ודאי, העולם הרגשי הוא חי, הוא חיוני, הוא תוסס. אבל לא לקמת את כל המצוות לתוך התחושות והרגשות האנושיים שלו. זה הדגש פה. כן? התורה לא מתחילה, ראיתי את השאלה השנייה, התורה לא מתחילה מרגשות של רחמים. על כן ציפור יגיעו רחמך, כל מה שעומד ביסוד התורה זה רחמים. אין רחם יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. הוא אל מלא רחמים. אבל התורה ביסודה היא קודם כל הדרכה אלוקית להעיף אותנו, לרומם אותנו, לזכך אותנו, להעלות אותנו דרגה אחרי דרגה במדרגות. וגם יש פה המון המון דברים שנוגעים לנו לרגש שלנו ולחמלה האנושית וכו'. אבל זה לא מתחיל משם. כן, השאלה. ברור, לכולנו. כי היום מילה, בעברית של היום, גזירה זה הגזירות הכלכליות, הגזירות הזה. אבל זה לא לגמרי ככה. לא. יש ביטוי לגבי התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. נראה בפרשת חוקת על פרה אדומה. אני גזרתי גזרה, לא גזרה אכזרית. אתן לנו גזרה הולכת מחזרי, אבל זה לא מוכרח שזה ככה. מה שכן, זה מרמז למידת הדין, לאמת. יש איזה אמת אלוקית, לשם אנחנו חותרים. לא רק שיהיה נעים ורחמנות וחסד וצדקה, יש פה איזה אמת, יש מגמה, איזה אידיאל. אני רוצה להביא אתכם לשם, לכן אני גוזר עליכם, תקיימו את המצוות האלה. כן. תראה לי מהרבנית דברית
שאי אפשר להגיד, כאילו, על הרבנית דברית, שאי אפשר
להגיד,
אז
איך
רגעים
שאנחנו
כל כך
כאילו אומרים, רחמיים ורחמיים? טוב, אנחנו לא אומרים. כן, כן, צפי ירגיעו רחמך, לא בסדר להגיד את זה. אבל אנחנו אומרים, חז"ל אומרים, אל האב הרחמן, אל מלא רחמים, כן? אז יש להבדיל בין הקדוש ברוך הוא לבין המידות שלו. לנו אין השגה בקדוש ברוך הוא. אין לנו אחיזה בעצמות האלוקית. אנחנו נפגשים עם המידות האלוקיות. יש מידת החסד, מידת הרחמים, מידת הדין, ועוד עוד מידות.
כן?
זה לא מידות שלו, זה כאילו גילויי הרצון שלו. אפשר לקרוא לזה כלים. כלי ביטוי. זה לא, זה לא, אצלנו המידות זה האישיות. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא האישיות, זה לא העצם. אלא זה מידות הכוונה, דברים מדודים. גילויים מדודים. כן? יש שאלה? כן. נכון, ודאי. נכון. הרבה פעמים, אבל החסד, לפעמים, בכלים שלנו, חסד זה רק תעשה לי חיים קלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, לא, אני אעשה לך חיים מאוד מאתגרים. וזה חסד הכי עליון שרק יכול להיות. כמו אותו רופא, שהמטופל יוצא שזה רופא אכזר. הרופא הזה הוא מלא חסד. רק כדי לקדד לך את החסד הזה, הוא צריך להעמיד אותך על הרגליים. אז הוא גזר עליך, גזרה. כן? שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם במידת הדין, עם מידת הרחמים, זה אומר שיש לו פה תביעה גדולה, והיא מלאה ברחמים, ודאי. היעד זה רחמים, זה הטוב הכי עליון שרק יכול להיות. כן? אבל זה טוב מתוך מאמץ. כן? טוב, לא הספקנו לקרוא פה את שאר הדברים פה. טוב, אולי נראה את זה בלי נדר שבוע הבא, נראה. תדע. יש עוד שאלות? סליחה. יש עוד שאלות, אפשר לשאול. טוב, ברוכות תהיו.